הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר שביבי אור, מתורתו של רבי צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. התורה והמצווה ניתנו לנו מורשה בתורה שבכתב, וגם בתורה שבעל פה שנאמרה למשה בסיני, בתנאי מפורש שלא תהיה כתובה. אלא, כמו שנאמר בספר משלי, כותבם על לוח ליבך. ואין מצווה בתורה שתהיה כתובה לכל פרטיה. בלי תורה שבעל פה, אם כן, אי אפשר לקיים אפילו מצווה אחת בשלמות. וכל שאינו מקבל עליו את תורה שבעל פה, הרי זה הוציא את עצמו מכלל ישראל. עצם הדעה שאפשר קיום התורה בלי התורה שבעל פה, זה לבדו מוציא אותו מכלל ישראל. ולכן ידע כל יהודי שיסוד היסודות הוא תורה שבעל פה. ובלי תורה שבעל פה אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל ולא בתורת ישראל. אנשי כנסת הגדולה שתקנו להזכיר בתפילה את הניסים והתשועות של חנוכה, הדגישו שעיקר הנס היה שהשם הצילנו מהיוונים שרצו להשכיח את התורה מאיתנו. וזה מה שאנחנו אומרים כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. וכן נראה שתקנו לדורות הבאים לעשות זכר לנס הגדול ולתשועה הגדולה, ובכך אנחנו מדליקים נרות. והרמז בזה הוא שטימאו השמנים ולא היה שמן טהור להדליק, ומצאו פח אחד שלא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה נס והדליקו בו 8 ימים. וכשנתבונן, עלו יש דעות שטומאת משקין אינו אלא מדרבנן, ומדאורייתא היה להם הרבה שמן להדליק. ונמצא שעיקר הנס להראות שמן השמיים הסכימו לתקנת חז"ל ופרסו מניסה הוא חיזוק התורה שבעל פה.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, חנוכה שמח, יום שלישי כ"ו בכסלו, תשע"ו, 8 בדצמבר 2015, נר שני של חנוכה באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, ראש הממשלה הודיע אתמול על מינוי ראש המוסד החדש, יוסי כהן, מקורב לנתניהו, בוגר הישיבה התיכונית בשפיר, ישיבת אור עציון, אבל הכותרת הראשית שלצערנו היא לא כזאת בכל כלי התקשורת. הטרור, עדיין הטרור, תושב קריית ארבע נפצע אנושות בפיגוע. הנה הפרטים. גנדי קאופמן, תושב קריית ארבע, נפצע אתמול באור החנוש בפיגוע דקירה סמוך למערת המכפלה. המחבל בן 21 מחברון הגיע לתחנת ההסעה, איתר את האזרח עומד במקום ותקף. הוא הספיק לדקור אותו כמה פעמים בפלג הגוף העליון לפני שכוח מגב שניצב במחסום נזעק לעזרתו. שוטרי משמר הגבול היו אלה שמיירו אל הזירה. אחד מהם סיפר, שמענו את הצעקות והבנו מיד שמדובר בפיגוע ושיש לנו שניות לעצור את המחבל לפני שאזרחים נוספים ייפגעו. רצנו למקום, זיהינו את המחבל כשהוא רוכן מעל היהודי, הדפתי אותו, ביצענו ירי מדויק לעברו עד שנפל ארצה, ומה שנשאר עכשיו זה להתפלל ולייחל להחלמתו של הפצוע, כך סיפר אותו שוטר מגב שחיסל את המחבל. הכוח העניק לפצוע טיפול ראשוני, עד שם למקום הגיע אמבולנס של מדה, הפרמדיק זקי יער סיפר, העלינו אותו לניידת טיפול נמרץ מיד, פינינו אותו משם תוך הענקת טיפול רפואי מציל חיים, שכלל עצירת דימומים, מתן נוזלים וטיפול תרופתי. הפצוע הגיע לבית החולים שערי צדק, במבצע שבמסגרתו פינו כוחות משטרה את הכבישים, כדי לזרז את התהליך. הוא נותח, אבל מצבו ממשיך להיות אנוש. דוקטור אופר מרין, מנהל יחידת הטראומה של בית החולים, סיפר שהפצוע הגיע אליהם במצב אנוש, עם דקירות שפגעו בלב, בריאות ובאיברים נוספים. הוא נלקח ליחידת הטראומה, ולאחר מכן לחדר ניתוח. עדיין נשקפת סכנת חיים מיידית לאותו פצוע, גנדי קאופמן. אחרי הפיגוע קיימו תושבים הדלקת נרות במקום שבו הוא נדקר, ובאותו זמן פלסטינים ערבים המשיכו לידות לעברם אבנים. תושבי היישוב היהודי בחברון טענו אתמול שיש להגביל את תנועת הפלסטינים באזורים שבהם חיים יהודים, כדי לצמצם את הסיכום לפיגועים. והאירוע הזה הוא רצף, הוא חלק מרצף, רצף שאנחנו מכירים אותו כבר חודשים, מכירים אותו שנים, אבל בתקופה האחרונה, מה שקרה רק בקריית ארבע, בימים האחרונים, אז אתמול פיגוע דקירה באותו מקום, שוטר נפצע קשה, אנחנו אפילו אני לא זוכר את האירוע הזה, ועוד קודם פיגוע דקירה ביישוב היהודים, חייל פצוע קל, ופיגוע דקירה בעמדת משטרה בחברון, ופיגוע דקירה בעיקול 160 בחברון, וירי על מדרגות מערת המכפלה, כל זה קורה ממש בימים האחרונים. שמו של הפצוע לתפילות, והוא זקוק לרחמי שמיים מרובים מאוד, גנדי חיים נוטה בן רעיה רחל. גנדי חיים נוטה בן רעיה רחל, לרפואה שלמה. וכשכל זה קורה, הממשל השוודי ממשיך להתבטא, התבטאויות, מה שנקרא, שנויות במחלוקת לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במסיבת עיתונאים שנערכה אתמול, נשאל ראש הממשלה של שוודיה על ההתבטאויות של שרת החוץ השוודית, שטענה שישראל מבצעת הוצאות להורג ללא משפט למי? לפלסטינים שתוקפים ישראלים, ובתגובה הוא ענה שלפי החוק הבינלאומי, התקפות סכינים לא נחשבות לטרור, ולכן אם אתמול שוטרי מג"ב חיסלו את מי שניסה להרוג את גנדי קאופמן, אז הם מוציאים להורג ללא משפט. וההתבטאות הזאת שגררה תגובות חריפות בשוודיה, היא בעצם המשך ישיר למלחמת ההצהרות בין הממשל השוודי לממשלת ישראל, שהחלו זמן קצר לאחר כניסת הממשלה הנוכחית לתפקידה, וזה קרה בסתיו 2014. מאז סיפקה שרת החוץ השוודית שורה של התבטאויות שגרמו לממשל הישראלי להתייחס לשוודיה כאל אחת המדינות העוינות ביותר לישראל באיחוד האירופי. לפני כחודש, למשל, קשרה שרת החוץ של שוודיה בין הפיגועים בפריז לבין הייאוש הפלסטיני. היא השמיעה עוד לפני כן התבטאויות נגד ישראל, והיא נשאלה בריאיון לתחנת טלוויזיה בשוודיה, זמן קצר אחרי מתקפת הטרור בפריז, האם היא מודאגת מהקצנה של צעירים בשוודיה שנלחמים עבור דאש, ועל כך היא ענתה כמובן שיש לנו סיבה לדאגה, לא רק בשוודיה, אלא בכל העולם, כיוון שיש רבים שעוברים הקצנה, ושוב, זה מחזיר אותנו לסיטואציה כמו זו שבמזרח התיכון, שם הפלסטינים רואים שאין לנו עתיד, זה מה שהם מרגישים, אז עלינו לקבל את המציאות המייאשת, או לפנות לאלימות. טוב, בואו נחזור לכותרת הראשית של השבוע הזה, נס חנוכה, ותידר הירשפלד מייצר כותב כך, כמעט בלי משים מזדחה לו חנוכה, לפני זמן לא רב במונחים היסטוריים, קרה המופלא מכל, עם ישראל התנער, פרק עול זרים, וזה היה נשגב ואכזר ויפה ונורא, אבל אנחנו לא ממש חוגגים בחנוכה, אלא מציינים את זכרה של מלחמה. מלחמה נבחנת תמיד לפי התוצאות שלה. גבורת המכבים בשדה הקרב מוצתה, ובאה לידי ביטוי בסיום הנשגב של הדלקת נרות, הנרות במקדש. אנחנו לא חוגגים את הדם שנשפך, לא שלנו ולא של שכנינו, אנחנו חוגגים את היותנו העם היחיד בהיסטוריה, שמטרת מלחמתו הייתה האור. מלומדים מכל התקופות שואלים מדוע הודגש נס פך השמן, שהיה בעצם בעיצומה של המלחמה, ולא באמת בישר את סיום המלחמה. התשובה היא שזה היה האות, זה היה הסימן, זאת הייתה הסיבה. זה מה שלימד אותנו ואת העולם כולו, לשם מה אנחנו נלחמים, ולמה יצאו צעירינו המובחרים לשפוך את דמם בקרב אבוד ולהירמס כששם אלוקים על פיהם תחת רגלי פילים. לפיד בוער בנו ונר דולק במחשבתנו. הנר הזה הוצת באפלת ההיסטוריה ומאז הוא מסרב לדאוך ועליו אנחנו לוחמים. עשרות הצעות מפתות פוזרו לנו לאורך הדורות. יכולנו להתנצר, להתאסלם, להיכנע, לקבל את אוגנדה, יכולנו להתאמה בעמים, למחוק את החלום. יכולנו לוותר על הנר הדקיק ולהחליף אותו בעצי אשוח ובאורות מסנברים, אבל הנר בתוכנו ואנחנו בתוכו, ומאז ועד היום אנחנו נלחמים עבורו. מה הניע עם אל חיי סבל ארוכים כל כך? למה התעקש עם להחזיק את עצמו גם כשהמחיר היה תלאות אין מספר, עינויים, רציחות? למה לא פעל עליו חוק הטבעי שהטמיע עמים וממלכות וממלכות אל גנזי ההיסטוריה ומזג אותם תחת אילוצים קטנים בהרבה אל סביבתם? למה? התשובה היא הנר. וכל יד יהודית שתורם בימים אלה, גפרור בידה ותדליק נר קטן, היא חוליה בשרשרת העיקשת הזאת שמעבירה אותנו דרך דמים אין ספור אל אותו חלום שמעולם לא שכח. כיום אנחנו מבולבלים. הנר שהחזקנו לאורך אפלת הגלות היה ללהבה. קמה לנו מדינה, אנחנו חזקים, אנחנו שולטים. לא הורגלנו לכך. פתאום אנחנו לא יודעים אם זה מוצדק בכלל. אבל עדיין קיימים אנחנו הבודדים. אני, אתה, את. אף אויבינו המסתובבים בחוצות וסכינים בידם, גם הם מזכירים לנו שעוד לא פג טבענו היהודי הנלחם בסכין, יכולה ומתעקש לשרוד. אז הדליקו את הנר בגאווה, בברכה, הדליקו אותו בדמעות על גורל איום ונורא ועל גבורה בת אלפי שנים שאין דומה לה, כי בשלהבת הנר הזאת תשתקפנה אליכם דמויות סביכם וסבתותיכם ואלו שלפניהם, כולם יהודים שאומרים מזמור וגומרים את ההלל. אני לא באמת יודע מהו הנר, אני לא באמת יודע את ההסבר, זהו דיבוק שבתוכנו, שגעונה של הנפש היהודית, ואולי המייתה אל בורא עולם והתייחדותה האמיתית והפנימית עם עצמה, אטומה לכל רחשי הלב. אז הדליקו את הנר בגאווה ובשמחה, יהודים אנחנו, הדליקו אותו והידלקו יחד עמו. יהודים אתם, זו סיבה לרקוד. אורות עצומים יחבו, ממלכות תשקנה, אבל הנר היהודי תמיד ידלק. כל כך מעט פעמים מרים אדם את ידו למעשה פשוט ונעשה חלק מההיסטוריה.
צור ישועתי לחנה אל שבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מי צרה מנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח ראות סבא נפשי ביגון כוחי קהילה חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה וידו הגדולה הוציא הוציא את הסגולה חיל פרעו וכל זערו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנו גס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ שבעים דושתי קירות קומת בראש ביקש הגגי בן עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעתה ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תהליתה יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות בגדלי ותימו כל השמנים ומינות ארקנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו שירו עיניים וקרב קץ הישועה נקום נקמת דם עבדך מאומה הרשעה כי ערכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרע וכאדמון בצל צלמון הקם לנו רואה
יוסף קרדונר בניגון הברסלבי העתיק, עכשיו 7:23 בדיוק, הפסקת פרסומות, אחריה נשאר גם עם ענייני חנוכה, וכחלק מהם, גם עם השירים, הניגונים של חנוכה, נשמע את יוסלה רוזנבלט חוזר לחיים, בהקלטה מחודשת, ביחד עם מקהלה, שילוב של הווה ועבר רחוק מאוד מאוד, הכל אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 31 עכשיו, תמר אסרף היא חוזרת בתשובה, גרה באלי, דוברת המועצה האזורית בנימין, דרך כלל מוציאה הודעות על מה שקורה ביישובים, אבל עכשיו היא חוזרת לימים של חנוכה, גם אז בבית המקדש, וגם בימים שלה כחוזרת בתשובה, שמנסה ללמוד אומנות, וזה מעניין, היא כותבת בתוך החורף הזה, כשמסביב סגרירי, קר, גשום וחשוך, יש לנו 8 ימים של אור, שהולך ומתעצם, בוקע מבפנים החוצה, ומצליח להאיר איתו את כל המציאות. זה אור קטן שמניס את החושך, נותן תקווה, כוחות, מסמן את הדרך, ומפתיע אותנו בכל פעם מחדש בעוצמתו. חנוכה הוא זמן של ניסים, של גבורות, והם כנראה לא סתם הולכים ביחד. הגבורה שאנחנו מגלים כאן בעולם הזה, משנה אותנו, וממילא משנה מציאות. ישנה גבורה של הלוחמים האמיצים, שלחמו מעטים מול רבים והצליחו, וישנה גם גבורתם של האנשים הפשוטים, הגבורה היומיומית שלעיתים נדמה לי קשה הרבה יותר מהגבורה שמתגלה בשדה הקרב. הפרשות שעולות לכותרות בימים האחרונים, על רקע ימי חנוכה, גורמות לי להבין עד כמה הימים ההם והזמן הזה מחוברים כל כך חזק, ומידת הגבורה הנדרשת בהם, ושדה המערכה שבו אנחנו נלחמים, כמעט לא השתנו. אמנם אין לנו היום פילים וחרבות, אבל אותה תרבות שנאבקנו בה חיה, קיימת ומשפיעה עלינו גם היום. שתי תפיסות עולם נאבקו אז בימים של חנוכה זו בזו, קדושת החומר אל מול קדושת החיים. החופש המתירני שמאפשר לגוף לעשות ככל העולה על רוחו, והעיקר שתאוות החיים תתגלה במלוא עוצמתה כדי להביא ליצירה אנושית, אל מול ההגבלה, הטהרה, הצניעות וההבנה שהגוף איננו מטרה, הוא רק כלי לביטוי של משהו עמוק הרבה יותר. ולכן יש לדאוג שתחול בו קדושה בכל רגע מרגעי היום, ובכל מעשה ובכל מחשבה, כדי לאפשר את אותה יצירה אנושית רוחנית אדירה. לפני הרבה שנים למדתי באקדמיה לאומנות. הגעתי לשם מתוך רצון אדיר ליצור. לא לקחתי בחשבון ששנתיים של לימוד תורה במדרשת הרובע יהפכו את המשימה הזאת לכל כך קשה. הכותבת כאמור היא חוזרת בתשובה, שוב. והיא אומרת, הרגשתי חסומה, משהו בי לא הצליח ליצור שם. המרצים המוכשרים שלימדו אותי ניסו לעזור, את חייבת להשתחרר, תוציא החוצה את כל האגרסיות, את הפחדים, היצרים, תני לעוצמה הפנימית היצרית של החופש. יצר הוא הרי מהות היצירה, אז קדימה, תתפרעי, כן? יצירה משורש יצר. לא הפסקתי לחשוב שם על האיש המיוחד הזה, שעל שמו קרוי המקום, בצלאל. הוא, גדול היוצרים, הרי היה בדיוק הפוך ממה שהם הסבירו. מרוקן מאגו, כולו טהרה וקדושה. הוא הצליח להפוך, בבניין המשכן, לצינור נקי כזה שיכול להכיל את כוחות היצירה של הבורא, ולהביא אותם לכאן, לארץ. הרגשתי שם בצל, האל היה חסר לי. ימי בית ספר בצלאל הבהירו לי שמאבק התרבויות פוגש אותנו בכל נקודה בחיים, שבה אנחנו הולכים שבי אחרי עוצמות תרבות החומר, אלו שמייצרות תחושה של חופש, אבל הן בעצם עושות בדיוק ההפך. תאוות החיים היא אדירה, ובאמת כל כך קשה להיות גיבור. הגיבור הזה, זה שלא יסתכל כשמראה העיניים מושך מאוד, זה שלא ייקח יותר ממה שמגיע לו למרות שהוא ממש רוצה, זה שלא יכעס למרות שממש מעצבנים אותו, זה שלא ידבר בשפה מסוימת למרות שמסביב זה מה שכולם עושים, זה שאולי יוותר על מקום עבודתו, כי הפיתוי שם כל כך אדיר והוא יודע שלא יעמוד בו, ועוד ועוד, הגיבור הזה שיודע שזירת המאבק איננה רק בשדה הקרב, יומיומית היא אצלו בלב, בראש, בפה, בעבודה, בבית, והוא נאבק ומצליח. הוא האור הקטן שהולך ומתעצם ומאיר את החושך. הוא יכול להיות אור איתן גם כשהוא לפעמים מעטים נגד רבים ונדרשת ממנו הקרבה יומיומית לא קטנה. זה לא שאני כזו גיבורה גדולה, אני נופלת וקמה בדיוק כמו כולם, אבל ברור לי שכשאני נופלת זה קורה במקומות שלא התגברתי, במקומות שנתתי לעצמי לדמיין או להתמכר לאיזו חולשה או אשליה. אל מול המציאות הנחשפת בפנינו במערכות התקשורת ובהרבה מאוד מקומות אחרים, קיים זוהר מטעה שנראה לרגע כמו אור גדול, הוא מושך, הוא מפתה, הוא מאוד עוצמתי, אבל הוא שקרי. הוא לא באמת מאיר את העולם. כשהיצריות והחומריות שולטים בנו, אנחנו לא חופשיים, זה בדיוק להפך. ככל שנגביל אותם ונשים אותם בדיוק במקום ובמינון, נאפשר למשהו שהוא הרבה יותר גדול לבוא לידי ביטוי, לעולם הרוח שלנו, שרק בו קיים המרחב האמיתי, ועוצמת היצירה בו היא באמת אינסופית. הנפילה זמינה בכל רגע, ואני מרגישה, כותבת תמר אסרף, שבכל פעם שאנחנו לא נופלים, זה סוג של נס. ואולי הנס הגדול של חנוכה, הוא זה שבאמת הצלחנו להתגבר על כל השפע והעוצמה שתרבות יוון הציעה לנו, בשביל ניצחון שכזה היינו צריכים אז וגם היום הרבה מאוד גיבורים שמבינים שהחיבור בין הרוח לחומר גדול הרבה יותר מהחומר לבדו, והם מוכנים להתגבר שוב ושוב ולהאיר את המציאות באור אמיתי ואיתן. כך כותבת תמר אסרף, אותה חוזרת בתשובה, דוברת המועצה האזורית בנימין, על חנוכה בימים ההם ובעיקר בזמן הזה. טוב, עכשיו למוזיקה. אתם יודעים מה, אפילו אסוציאטיבית זה מתחבר לי, כי היא סיפרה על בית ספר בצלאל, ואנחנו חוזרים אחורה לתחילת המאה, לימים שהוא קם בית הספר, ליוסלה רוזנבלט, הקלטה שלו, הוא נפטר בשנת 33, אז ההקלטה שנשמע היא לפחות בת 82 שנים, בהנחה שהוא הקליט את השיר הזה ביומו האחרון, אבל מן הסתם לא. זה קרה עוד כמה שנים קודם. יוונים נקבצו עליי מתוך מאוז צור, והמפיק יוסף משה כהנה, זה שהביא לנו את כך סוף, שאנחנו משמיעים כאן בכל שבוע, חיבר בעצם את ההקלטה ההיסטורית של יוסלה רוזנבלט עם מקהלה עדכנית של גברים וילדים ועיבוד מחדש. שוב, ההקלטה של יוסלה מלפני 80 ומשהו שנים, והאולפנים של היום, וזה יצא לא רק מרגש, החיבור הזה, אלא גם מקסים מוזיקלית וכל כך מדויק וכל כך יושב טוב. הנה נשמע. איזה יופי, יוסלה רוזנבלט, הקלטה מתחילת המאה שעברה, בשילוב מקהלה ותזמורת מהמאה הזאת, מתחילת המאה הזאת, מתוך לחיים טיש של חנוכה. עכשיו 7:40, הפסקת פרסומות, ואחריה ממשיכים בהתעוררות לחנוכה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:46, עכשיו הנה סיפור קטן ומקסים שכתב יונתן דובוב מפתח תקווה על חנוכה, עליו וגם על כולנו. סבתא שלי בילתה כמה ימים לפני החג בבית חולים. סיבוכים קטנים שלא אפרט אותם כאן, אבל רק שתדעו שהיא בסדר, עד כמה שאפשר להיות בגיל 89 בסדר. בכל אופן, אמא שלי, שהייתה איתה בבית החולים, חזרה בערב שבת ואמרה לי, אתה לא תאמין, אבל במחלקה עברו כמה בחורים צעירים והציעו לנו לשמוע קידוש. זה עדיין ממשיך. נחזור רגע לגיל 14 שלי, אי שם בשנת 2000. אחרי שהמילניום עבר והעולם לא נחרב, החלטנו להתפלל כל ערב שבת בבית החולים השרון בפתח תקווה. בכל יום שישי היינו מתפצלים אחרי התפילה בבית הכנסת למחלקות השונות, עוברים בין החולים, מציעים להם לשמוע קידוש, מתעניינים בשלומם, ונפגשים אחר כך בחוץ מחדש לדון גם בשלומנו. עד היום אני זוכר בדיוק את הטעם הנורא של מיץ הענבים הזול, שקיום הדוק מדי של ההלכה של רוב כוס גרמה לי לשתות, ואני זוכר גם את הקידוש שעשו שם גם בנוסח תימני, בלדי ושמי, הרבה אנשים היקרים שעשינו שם בבית החולים, הרבה אנשים, הוא מספר, היקרים לליבי, עברו איתי שם במחלקות, ואלפי סיפורים קטנים כגדולים היו שם בין כותלי פנימית ד' וכירורגית ב'. שם זה המפגש הבלתי אמצעי בין חילונים לדתיים, שבו כולם מתחברים לנקודה היהודית שלהם ורוצים לעשות קידוש. הדו קיום האמיתי גם בין יהודים וערבים, שתמיד כיבדו ושמעו ואפילו מדי פעם אמרו אמן, ושתו אחרי שהבינו שאין במיץ הזה אלכוהול, וזה המקום גם הכי אמיתי שאי פעם פגשתי בו את הקדוש ברוך הוא. בשבת חנוכה, פעם אחת הגענו למיטתה של חולה מבוגרת, שזו מילה נרדפת לזקנה, ושאלנו אותה אם היא רוצה לשמוע קידוש. היא הסתכלה עליי במבט מצואף ואמרה שלא. המשכנו לקדש בחדר, ורגע לפני שיצאנו היא קראה לנו. וככה, עם בקבוק מיץ הענבים הדוחה ביד אחת, היא סיפרה לנו מה עבר עליה בשואה, איך היא ראתה את הוריה ואחיה נרצחים בירי מול עיניה, אבל היא, ילדה בת 12, ברחה ליערות ומשם נתפסה, הגיעה למחנה ריכוז. איך היא ניצלה בנס עשרות פעמים באושוויץ, איך היא איבדה את האמונה שלה באדם ובאלוקים. פעם אחרונה ששמעתי קידוש, היא סיפרה, היה כשהייתי ילדה. אבא שלי עמד בליל שישי, קידש, ברך אותנו, זאת הייתה הברכה האחרונה ששמעתי ממנו. כמה ימים אחר כך התחילה המלחמה, והסיפור הזה המשיך עוד ועוד. התיישבנו על המיטה ושמענו את כולו. בסוף היא הרימה את עיניה שהיו מלאות בדמעות וביקשה, תעשו לי קידוש. את המילים בסידור לא הצלחתי לראות מבעד למסך הדמעות שהציפו את עיניי. אבל הלב מסתבר זכר את הנוסח הרבה יותר טוב. כשיצאתי מבית החולים, כשעמדנו לצאת, הבת שלה נכנסה לחדר, היא לקחה אותנו הצידה והתפלה לשמוע על מה שקרה. אמא לא הסכימה מעולם לספר לנו כלום על מה שקרה לה שם. בשבילה זה הארגז הכי פרטי ואישי. כנראה שנגעתם בה במקום מאוד עמוק אם היא הסכימה לשתף אתכם. ואז הוא מספר, יונתן דובוב, כשיצאנו מבית החולים, גילינו שחנוכה הוא גם חג הפסקות חשמל. גנרל החורף מגיע לבקר דווקא בימים אלה, וחברת החשמל לא עושה יותר מדי כדי לקדם את בו. הייתי לבד ברחוב, מתנשף בעלייה, כשפתאום בבת אחת כל תאורת הרחוב נכבטה, ומצאתי את עצמי עומד ומתבונן בבתים ובנרות החנוכה המרצדים בחלונות. כבר הייתי מספיק, במספיק סיורי חנוכיות בירושלים, עם ובלי ג'קי לוי, ושאר ירושלמים המספרים בפתוס על הנרות שסבתם הייתה מכינה מקישויים בתקופת המצור, אבל כל זה התגמד לעומת הרחוב החשוך, באמצע סדרות דגל ראובן, בעיר האורות פתח תקווה. מצאתי את עצמי מסתובב בשכונה הלוך ושוב, במשך כחצי שעה, מתבונן כמחושף בחלונות הבתים, נותן לאור להיכנס עמוק לעיניים וללב, ומקיים את מצוות לראותם בלבד. זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי את המשמעות של הדלקת הנרות כלפי חוץ ולא כלפי פנים. הנטייה הטבעית של כולנו היא להשתמש בנרות להאיר את תוך הבית, להכניס את האור לחלל הפרטי שלנו. אבל בחנוכה, דווקא מתוך החושך, בתוך הלילות הארוכים והקרים, המצווה היא לחמם ולהאיר את החוץ, לקחת את האור שנמצא בתוך המרחב האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, ולהפנות אותו מבפנים כלפי העולם, כלפי החושך, כלפי מי שצריך אותו, ולא תמיד יודע איך לבקש שיעירו לו את הדרך. השיר הכל כך נדוש וילדותי של "כי אנחנו אור קטן וכולנו אור איתן", התנוסס לפתע מעל כל דירה ברחוב הפתח תקוואי, מאיר את הדרך שלי הביתה. הרב קרליבך אומר שהברכה היא להדליק נר של חנוכה ולא להדליק נר בחנוכה. זה אומר שהאור כבר קיים, אנחנו רק צריכים להדליק אותו. הוא מסביר זאת כך, במשך השנה, בכל דבר שאתה עושה אתה חושב, זה כלום, אתה מזלזל במעשים שלך, אתה לא רואה בהם משהו מיוחד. אבל בחנוכה הכל מאיר מחדש. אתה מדליק נר ופתאום אתה מבין שכל מה שהדלקת השנה ממשיך לבאור. אז לפני כארבע שנים הוא מסיים, עברתי לבית החולים לילדים שניידר, להתנדב שם, הוא עדיין ממשיך, אבל הוא אומר, עזבתי לאט לאט את הקידושים בלילות שבת בבית החולים השרון. לא ידעתי שהם ממשיכים, אבל קיוויתי מאוד שמי שנשאר שם שומר על הגחלת. השבוע, כשאימא שלי אמרה לי ששאלו אותה שם ברוסית אם היא רוצה לשמוע קידוש, ידעתי שכשאתה מדליק משהו, האש ממשיכה לבאור. יונתן דובוב, סיימנו את התעוררות שלנו להיום. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד 23 שעות. בוקר טוב וחנוכה שמח. Thank you.